טוב, דיברנו בפעם הקודמת על השאלה למה לקיים מצוות. התשובה היחידה האפשרית. למה לציית לחוק, ברור, לא יכולה להיות תשובה, זאת אומרת, יש חוק, לא לציית לחוק, נכון? החוק הזה בעצמו, אני חושב, למה לציית? התשובה צריכה להיות באיזשהו מקום מחוץ למערכת שאותה אנחנו באים להצדיק. שואלים, למה לציית? כל שנמצא מחוץ, כוחו, אנחנו אמורים לקיים החובה לקיים הלכות רבנן לא יכולה להיות בגלל שרבנן אמרו, נכון? ולמה שאני אציית לאמירה הזאת של רבנן? אז על מה זה יכול להיות מבוסס? למשל הרמב״ם אומר שזה מבוסס על לא תעשו. יש פסוק בתורה שמאציל סמכות לחכמים, אז מכוח התורה אפשר להבין שיש סמכות לחכמים. עכשיו, כשאני אשאל את עצמי, אוקיי, ולתורה עצמה, למה אני צריך לצייר? מה מקור הסמכות לתורה עצמה? אוקיי, הקדוש ברוך הוא, לא משנה, הקדוש ברוך הוא. מה, למה לצאת לקדוש ברוך הוא? לא יודע, איזשהו... אפשר להעלות כל מיני השערות. בסוף, בסוף אני אשאל על ההשערות האלה, ולמה הם? אוקיי? מתישהו זה ייגמר, נכון? איפה זה יעצור השרשרת הזאת? כן, מכירים את ה... סיפור על הצבים כל הדרך עד למטה, שהזכרתי את זה, אני כבר לא זוכר. לא מכיר, סיפור מפורסם של פילוסוף אמריקאי בשם וויליאם ג'יימס, שהוא סיפר שהיה, סיפר, אני מציע את זה, פיזיקאי יווני, מקדמון, נותן הרצאה על הפיזיקה. הסביר לקהל השומעים שהעולם עומד על צו גדול, עם אטלס, כן? העולם עומד על צו גדול. ביה איזה אישה אחת שואלת אותו והצו על מה עומד? הצו, מה הוא עומד? הוא אומר על עוד צו, יש צו מלמטה שהצו הזה עומד עליו. מעניין, אחרי חצי דקה אני מצביעה אותו, רגע, על הצו השני, על מה הוא עומד? זאת אומרת, יש צו שלישי, זאת אומרת, הצו הראשון עומד על השני, השני עומד על השלישי והעולם עומד על הראשון. טוב, אז היא מצביעה עוד פעם, כבר מבין מה היא הולכת לשאול, אז אומר לה, תשמעי, את לא מבינה, יש צבים כל הדרך עד למטה. מה הבעיה עם סיפור, עם ההסבר הזה? בסדר, הסבר טוב? זה לא מסביר כלום, נכון? בעצם ההסבר הזה זה מה שנקרא רגרסיה אינסופית. פילוסופיה, כשאתה נותן הסבר שמורכב משרשרת של אינסוף חוליות, זה לא נחשב הסבר. עכשיו לברוח מהסבר. אתה בעצם אומר, יש לי הסבר בלי להציג אותו. זה בעצם מה שאתה אומר. מה יש צו והוא יש לו צו, צו יש לו צו. אתה חושב זמן, אתה רואה צווים כל הדרך עד למטה. מה זה למטה? למטה יש איזשהו צו ראשון. צו ראשון, צו שני כמו בצהל, כן? אז יש צו ראשון שם למטה, אז על מה הוא עומד? אם אין שום צו למטה, אז לא הבנתי את זה. איך יש פה הסבר? זאת אומרת, בסופו של דבר אתה בורח מלהסביר ולא מסביר. בסוף בסוף, כל שרשרת הנמקה, צריכה לעצור באיזשהו מקום. אם היא לא עוצרת, זה כמו צבים כל הדרך עד למטה. אבל עכשיו עולה השאלה הפוכה. אם היא עוצרת, אז למה שאני אקבל את העיקרון הראשון? הוא הרי אין משהו שמצדיק אותו, נכון? כי זה הראשון, נכון? אז על סמך מה אני אקבל אותו? דיברנו על זה קצת, נכון? כן, בדיוק. כמו האקסיומות בגיאומטריה. כן, אקסיומות, לא משנה, בכל מערכת. כל מערכת אקסיומטית. אז יש לנו אוסף של אקסיומות. אז מה אני מקבל את האקסיומות? מה? אתה לא רואה כלום, מה אתה רואה? אתה רואה שבשביל... קו ישר אחד, מי אמר שאין עוד שלושה? ראית? לא יכול לראות שאין. מה נתן את האקסיומה? מי? אוקלידס נתן לך את הגיאומטריה בהר סיני, מה? לא נקרא סומך על מי שנתן את האקסיומה. זה אוקיי, השאלה אם זה נכון או לא, מה זה אוקיי? צודק או לא צודק? מה זה מחקר? מישהו נותן לי אקסיומה, שואל, אז מה, מי אמר שהוא צודק? יודעים, יש... פעם? לא, לא, אני לא מדבר אפילו על העולם, אני מדבר על תורה מתמטית. אני לא מדבר על העולם, אני מדבר על תורה מתמטית. תורה מתמטית לא עוסקת בעולם. מתמטיקה לא עוסקת בעולם, פיזיקה עוסקת בעולם. עוד יסוד האלה, אני שואל, אשמח מה אני מקבל אותה. כן, אני שואל, אשמח מה אתה מקבל הנחות יסוד, כי יכולת לקבוע גם הנחות יסוד אחרות. אשמח מה אתה מקבל את הנחות היסוד. למה אתה מניח שהגיאומטריה נכונה? אז אני אומר, יש מקומות, יש מקומות שבהם באמת מתמטיקאים הרבה פעמים שישאלו שאלה כזאת, נגידו לכם, אנחנו לא טוענים שהאקסיומות נכונות, אנחנו טוענים שאם תניחו את האקסיומות האלה, זאת אמורה להיות המסקנה. אם האקסיומות נכונות או לא נכונות, תחליטו לבד, זה לא המנדט של המתמטיקאי לקבוע את זה. המתמטיקאי אחראי על איך ומה מוציאים מתוך האקסיומות, לא האם האקסיומות נכונות או לא. פתיחה מפורסמת על אברהם אבינו, מכירים את ה... מאיפה יודעים שכל יהודי צריך ללכת עם כובע? כתוב הילך אברהם, שם. יהודי כמוהו הרי לא הלך בלי כובע, נכון? אז אם אברהם הלך עם כובע, אז אנחנו צאצאיו הנאמנים, צריכים ללכת בדרכו גם כן עם כובע, מה שהיה להוכיח. מה הבעיה? מה לא הבנת? אני רוצה להוכיח, שכל יהודי תלת עם כובע, אוקיי? הנה ההוכחה, בסדר? כתוב וילך אברהם. יהודי כמוהו הרי לא הלך בלי כובע, נכון? אז אם אברהם הלך עם כובע, מה לא הבנת? משהו לא ברור במשפט? פסיקה לא הבנת. אתה מתכוון להגיד שלא הסכמת, לא שלא הבנת. הבנת לגמרי, מה הבעיה? זה מאוד ברור. נניח כנראה לא בצדק. מתכוון לומר שאין לה בסיס, זה בסדר, מותר להגיד את זה. הנקודה היא, מה קורה פה בעצם? מה הבעיה בסוג כזה של הוכחה? זה האמת שאין שום בעיה. רק אני עושה עוד פעם פסק זמן. אין בעיה. זה מה שנקרא בפילוסופיה הנחת המבוקש. מה זאת אומרת? אתה רוצה להוכיח משהו, אתה לא יכול לאמץ את המסקנה שאותה אתה רוצה להוכיח בתור אחת ההנחות של המהלך. נכון? אם אתה תיקח את המסקנה בתור אחת ההנחות של המהלך, אז מה הערך של כל המהלך? הרי המהלך בא לשכנע מישהו, נגיד שלא תמכור. אוקיי? אז אני צריך לקחת הנחות מסוימות, שהוא כנראה יסכים להן, ועליהן לבנות את ההוכחה שכל יהודי צריך לתמכור. עכשיו, אם הוא לא יסכים להנחות, אז אין טעם, זה לא יעזור שום דבר, נכון? אם אני לוקח את המסקנה ושם אותה בתור אחת ההנחות, אם אני בא להוכיח לו את המסקנה, זאת אומרת, הוא בינתיים לא מסכים לה, אז מה הטעם להציב את זה בתור הנחה? הוא לא מסכים לזה. זה לא יעזור לך כלום. במילים אחרות, ההנחה הזו, ההוכחה הזאת, מניחה את המבוקש. אז מה שאתה מבקש להוכיח, בעצם הנחת אותו. כשאני אומר, היהודי כמוהו לא הלך בלי כובע, מה אני בעצם אומר בסאבטקסט? שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, יהודי לא הולך בלי כובע, אבל זה מה שאני רוצה להוכיח. נכון? זאת המסקנה שאותה אני רוצה להוכיח, התמנתי פה בתור הנחה. לפעמים אני עושה זה מתוחכם, פה זה פחות מתוחכם, לא משנה. לפעמים זה מתוחכם. אבל עדיין, בסוף, בסוף, זה מה שנקרא הנחת המבוקש. אבל מצד שני, בואו נחשוב רגע הלאה. מה זה טיעון לוגי תקף שלא מניח את המבוקש? למשל, דוגמה, כן, שפילוסופים כבר מקיים ממנו, מרוב שהיא נדושה, כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. דוגמה קנונית של הפילוסופים בטיעון לוגי, אוקיי? פילוסוף יווני. כן, סתם, פילוסוף יווני. שלושה פילוסופים מרכזיים, יוונים מרכזיים, זה סוקרטס, אפלטון ואריסטו. אפלטון, כל הספרים שהוא כתב הם ספרים על סוקרטס. דיאלוגים של סוקרטס עם עוד מישהו. בכל אופן, אז כן, אז אם כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה, סוקרטס הוא בן תמותה. טיעון הכרחי, נכון? מה פירוש הכרחי? שאם אתה מקבל את ההנחות, אתה חייב לקבל גם את המסקנה. אתה לא יכול לקבל את ההנחות ולא לקבל את המסקנה. עכשיו אני שואל אתכם למה? לא, אני, אתם יודעים, אני אבוא חייזר, בסדר? מהכוכב של הנסיך הקטן. בסדר, הוא יגיע הנה, הוא אומר, אתה אומר לו, תשמע, כל בני אדם הם בני תמותה. מעניין, טוב לדעת. אתה אומר לו, אתה יודע, יש אחד סוקרטס, הוא בן אדם. מצוין, הבנתי. עכשיו אתה אומר לו, אתה מבין שסוקרטס הוא בן תמותה. למה? לא הבנתי, אתה אומר לו. הרי אתה הסכמת שכל בני אדם הם בני תמותה? כן. ושסוקרטס הוא בן אדם? גם כן. נו. אז מה? מה הבעיה? אתם יכולים לנסות להסביר לו למה אם הוא מקבל את שתי ההנחות האלה, הוא צריך גם לקבל את המסקנה. מילים. לא מובן לו מאליו, מה לעשות? תסביר לו. לך זה מובן מאליו, לא, זה לא מובן. מה? אתה מניח שהוא נכון, אבל אם הוא לא מניח. אתה שומע? איך תוכיח? לא, יש לי חברות, אה? למה מה? תזכיר לי את החברותה שלי, זה היה לי חברותה פעם בישיבה, שתוך כדי הוויכוח התחלתי ככה להזיז ידיים, להתלהב ולומר, שים את הידיים מאחורות, תקשור אותם ותגיד לי את זה רק עם הפה. ברגע שאתה מתחיל לנפנף ידיים, זה אומר שאתה לא מצליח להסביר. תקשור את הידיים מאחור ותסביר עם הפה. לא תצליח להסביר, מה זאת אומרת? הוא לא ברור לו, מה זה יש הוכחה, אין הוכחה. אוקיי, תוכיח. כן, מבין, כל בן אדם, בן אדם. נכון, מצוין, מבין איזה מצוין. לא בסדר.
ירון.
למה? כי זה מובן לך מאליו, שאם זה נכון לכולם, זה גם נכון לכל אחד מהם לחוד, נכון? אבל הוא לא מובן לו מאליו. מה לעשות? לא, הנקודה היא, אני חושב שמה שעומד מאחורי כל הכללים הלוגיים האלה, זה שבעצם אתה מניח את המבוקש. הרי כשאתה אומר שכל בן אדם בני תמותה, בוא נפרק את זה לפרוטות. זה בעצם מילה, להגיד בקיצור המון משפטים, נכון? יעקב הוא בן תמותה, סוקרטס הוא בן תמותה, דוד הוא בן תמותה, מוחמד הוא בן תמותה, ינקלה הוא בן תמותה, כולם בני תמותה, בסדר? במקום להגיד את זה, אתה אומר כל בן אדם בני תמותה. עכשיו, אם סוקרטס הוא אחד מבני האדם, אז ברשימת המשפטים האלה, אחד מהם זה סוקרטס הוא בן תמותה, נכון? אתה רק אומר בקיצור, אתה אומר את זה על כולם, אבל בעצם אם היית פורט את זה לפרוטות, אז אחד מההמון משפטים האלה שבהנחה, זה סוקרטס הוא בן תמותה. נו, אז אתה מניח את המבוקש. אתה כבר קיבלת את זה סוקרטס הוא בן תמותה. אתה לא יכול להתווכח עם המסקנה שסוקרטס הוא בן תמותה. לכן חייבים לקבל את המסקנה. חייבים לקבל את המסקנה בגלל שהיא נמצאת בתוך ההנחות. אם קיבלת את ההנחות, אתה חייב לקבל את המסקנה לא בגלל איזה מיסטיקה, כלל לוגי, לא יודע מה, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה פשוט בגלל שכשקיבלת את ההנחות בתוכן, כבר קיבלת את המסקנה, היא נתמונה בהן. או במילים אחרות, כל טיעון לוגי בעצם, טיעון לוגי תקף, מניח את המבוקש. כל טיעון לוגי מניח את המבוקש. המסקנה, טיעון לוגי תקף, פירושו שהמסקנה נובעת בהכרח מההנחות. למה המסקנה נובעת בהכרח מההנחות? כי היא נמצאת בהן באיזושהי צורה. אחרת זה לא היה כך. נכון? זאת אומרת שכל טיעון לוגי תקף מניח את המבוקש. אחרת, אם אתה מקבל את ההנחות והמסקנה לא כלולה בהם, אז למה שאתה חייב לקבל את המסקנה? חייב לקבל את המסקנה רק בגלל שהיא בעצם כלולה בהם. לפעמים די קשה לראות את זה. כשלומד מתמטיקה, מכיר הרבה דוגמאות. אוקיי? שצריך לעבוד קשה בשביל להוציא את המסקנה מתוך ההנחות. אבל היא שם, היא נמצאת בתוכה. בסדר? אז מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שאין, אתה אף פעם לא יכול להמשיך את השרשרת הזאת לאינסוף. השרשרת תמיד מתחילה מאיפשהו, ובסוף כשתתחיל מאותו מקום ותגיע אל המסקנה, אתה תגלה שהמסקנה בעצם נמצאת כבר בתוך ההנחות שמהן יצאת. כי אחרת לא תצליח להגיע מההנחות האלה למסקנה. אבל אם זה כך, אז זה מחזק עוד יותר את השאלה ששאלתי קודם. אז איך מתחילה שרשרת הנמקה. אם אתה אומר לי, אני מנמק את המסקנה על סמך ההנחות, אוקיי? את ההנחות, ולא, איך, מה פירוש לנמק? שההנחה בעצם, המסקנה בעצם נמצאת בתוך ההנחות, אוקיי? אז עזוב, אז מה הרווחת מכל ההוכחה הזאת? אז אתה בסך הכל מניח את המסקנה, זה הכל. כל ההוכחות האלה לא שוות כלום. שאלתי אתכם פעם קודמת, כן? שאלתי פעם תלמידים, מה יותר נכון בגיאומטריה, המשפטים או האקסיומות? אם יש הוכחה, לאקסיומות אין. זה ממש שטויות, נכון, למה? מה זה הוכחה? הוכחה זה להוציא את המשפט מתוך האקסיומות, נכון? מה זה להוציא? תחשבו עליה להוציא. לא נשענת, היא נמצאת בתוכה. צריך להוציא אותה מתוך האקסיומות, כי היא שם בפנים. אם היא לא הייתה שם, אי אפשר היה להוציא אותה משם. זאת אומרת, כל הלוגיקה והמתמטיקה וכל הכיוונים ההכרחיים לענפיהם ולסוגיהם, בעצם לא מוסיפים לנו אף פעם מידע חדש. הם בסך הכל מוציאים עוד ועוד מידע שנמצא בתוך האקסיומות. כמה שתתעמל יותר, תוציא עוד מידע ועוד מידע, אבל הכל נמצא בתוך האקסיומות. כן, מכירים את הפתיחה על הכדור הפורח, שאנשים מאבדים את זה, כדור פורח. כמה ימים, לא יודעים איפה נמצאים, רואים מישהו חורש בשדה למטה, תגיד, איפה אנחנו נמצאים? מעל השדה שלי. אז ההוא בכדור פורח אומר לחבר שלו, ההוא שלמטה בטוח מתמטיקאי. שתי סיבות. א', מה שהוא אומר, ודאי לחלוטין. מדויק וודאי לחלוטין. וב', זה לא עוזר לנו כלום. זאת אומרת, וברמה המהותית, זה לא בדיחה, זה אמיתי. למה המתמטיקה ודאית לחלוטין? כי היא לא עוזרת לנו בכלום. במובן המהותי, לא שלא, אלא במובן הזה שהמסקנה לעולם לא מוסיפה לך עוד מידע מעבר למה שהיה לך בהנחות. עם מתמטיקה לא יתווסף לך אף פעם מידע. לכל היותר תוכל להוציא עוד ועוד מידע מתוך האקסיומות. זה הכל. אתה לעולם לא יכול להוסיף מידע. תפקיר, הדיסציפלינה שמוסיפה מידע זה מה שנקרא מדע. מדע מוסיף לנו מידע, מתמטיקה לא. ולכן מדע לא עובד בטכניקות דדוקטיביות, טכניקות לוגיות, התקפות לוגית, הכרחית. מדע הוא אף פעם לא הכרחי, אף פעם לא ודאי. אפשר להפריך מדעי, משפט במתמטיקה אי אפשר להפריך. אם המסקנה נובעת מההנחות, אז זהו, אני לא צריך להעמיד את זה למבחן ולהפריך את זה. זאת אחת האינדיקציות אגב לזה, שמתמטיקה לא עוסקת במציאות. נכון, טענות על המציאות, היא טענת על קשרים בין טענות, זה הכל. הקשרים האלה אי אפשר להפריך אותם, או שזה נכון או שזה לא נכון, אבל אין מה להפריך. במדע אתה מציע איזשהו חוק כללי, אתה צריך לבדוק, אין עובד, זה לא עובד, עושה ניסוי, כדי לנסות להפריך את זה, או לא להפריך את זה, אבל במתמטיקה כל זה לא רלוונטי. תרגלתי פעם במכניק, כשהגעתי לאוניברסיטה, תואר שני בהתחלה, אז נתנו לי לתרגל קורס במכניקה, ובקל פיזיקה. אז שאלתי את החבר'ה שמה, האם התיאוריה 2 ועוד 3 שווה 5 היא מדעית? הכלל, העיקרון של פופר, קרל פופר, זה פילוסוף של המדע, מה זה תיאוריה מדעית? תיאוריה מדעית זה תיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. נכון? נגיד, אני אומר, כל הערבים הם שחורים. אי אפשר להוכיח את התיאוריה הזאת, כי אף פעם אתה לא יכול לדעת שראית את כל הערבים. נכון? אבל להפריך אפשר. תמצא עורב אחד שהוא לא שחור, או זרוק את התיאוריה לפח, היא לא נכונה. יש אסימטריה בין הוכחה לבין הפרחה. אוקיי? זה המדע. הטענה של פופר היא שכיוון שאי אפשר להוכיח תיאוריות מדעיות, אז איך נגדיר תיאוריה כמדעית? תיאוריה כזאת שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. אם היא עמדה בכל מבחני ההפרחה עד עכשיו, אז אני מאמץ אותה. אם לא, אני זורק אותה. אבל זאת תיאוריה מדעית. תיאוריה לא מדעית זה למשל שיש אלוקים. זה לא תיאוריה מדעית. למה? כי אי אפשר להציע ניסוי שיבדוק את זה, שאם הוא ייקשל, אני אגיע למסקנה שאין אלוקים. אין דרך לעשות ניסוי כדי להפריך את התזה הזאת. זאת לא תזה מדעית. זאת אומרת שהיא לא נכונה. זאת אומרת שהיא לא מדעית. שני דברים שונים. אין לך. באמת לא. באמת אתה לא יודע. אתה מצפה לוודאות, אין ודאות. לפי פופר אין אפילו, לא רק שאין ודאות, אין בכלל תיאוריות מדעיות נכונות, יש תיאוריות מדעיות שלא הופרכו עדיין. זה הכל. זה מוגזם, אבל לא משנה, אני לא אכנס לכל אופן. בכל אופן, למה אני אומר את זה? כי שאלתי אותם שם, אז האם, תגידו לי האם התיאוריה 2 ו-3 שווה 5 היא תיאוריה מדעית. בוא תנסה להציע לי ניסוי שיפריך אותה, שיכול להפריך. תוסיף שני בדידים לתוך כוס, תוסיף עוד 3 ותספור כמה יש לך סך הכל. אם יצא 5, אז לא הפרחת, אם יצא 17, אז הוא הופרח, אוקיי? עכשיו אני שואל אותך שאלה. נגיד שעשית את הניסוי, יצא 17, בסדר? מה אתה אומר? 2 ו-3 לא שווה 5? שווה 17? למה? למה, למה, למה אתה כל כך, למה אתה כל כך בטוח? כי זה לא עומד למבחן הפרחה. גם אם תגלה שזה 17, אתה לא תוותר על המשפט 2 ו-3 שווה 5. על מה תוותר? או שתגיד שהיה טעות בניסוי, משהו, נכנסו בדידים בלי ששמתי לב, מה שלא יהיה. אה? שונה. בסדר, אבל אתה אומר, אתה הצעת לי, הדמגוגיה היא שלך, לא שלי. אתה הצעת לי את ניסוי ההפרחה הזה, לא אני. בסדר, אז בוא נבדוק עכשיו מה עושים בניסוי הזה. ברור שזה לא יצא, כי אתה בטוח שזה נכון, בסדר, אוקיי. אבל עדיין זה ניסוי שעקרונית יכול להפריך את התיאוריה הזאת, אם הוא לא יפריך, מצוין. לא חייב להפריך. ואם היא לא נכונה, יש ניסוי שיפריך אותה. נכון? אבל לא, הוא לא יפריך אותה. למה הוא לא יפריך אותה? בגלל שאפילו נגיד שלא הייתה טעות בניסוי. והכל, אני בטוח לגמרי. מה שהופרך כאן, לא המשפט במתמטיקה 2 ועוד 3 שווה 5, אלא המשפט בפיזיקה שאומר שהוספת בדידים לתוך כוס מתוארת על ידי חיבור אלגברי. צריך כנראה לומר שהוספת בדידים לתוך כוס זה לא מודל בשביל התיאוריה של 2 ועוד 3 שווה 5. במתמטיקה, כן? יש לו מודלים, דברים שמקיימים את התיאוריה הזאת, אוקיי? זה הכל, אבל זה לא נוגע בתיאוריה המתמטית. התיאוריה המתמטית נשארת נכונה תמיד. כמה אמרתי את זה בתחילת קורס מכניקה? כמה זה אם תראו, יש גוף, יש כוח של 5 ניוטון צפונה, בסדר? יש עוד כוח של 5 ניוטון מזרחה. מה סך הכל הכוח שפועל על הגוף? נכון? 5/2. נכון? כן, 5/2. נכון? לצפון מזרח, אוקיי? לא הבנתי, 5 ועוד 5 שווה 10, לא? יש כוח של 5 ועוד כוח של 5, התוצאה היא לא 10? הנה, הפרחנו את המשפט, 5 ועוד 5 שווה 10. ברור שלא, למה לא? הפרחנו את המשפט בפיזיקה שהוספת כוחות נעשית על ידי חיבור אריתמטי. לא נכון, נעשית על ידי חיבור וקטורי. אוקיי? המתמטיקה לא עוסקת בעולם. יש מתמטיקאים שחושבים שכן, אני לא מסכים איתם. אבל לא, מודלים מתמטיים, מתמטיים תמיד עושים המודל המתמטי עצמו לא עושה את זה אתה יכול ליישם אותו זה בדיוק הנקודה יש תחומים שמהווים מודל עבור התורה המתמטית הזו כלכלה יכול להיות מודל, פיזיקה יכול להיות מודל אבל התורה המתמטית של עצמו אני לא תלויה בשום עובדה בעולם. טוב, נחזור אלינו, זה רק סוציאל. מה? יכול לשאול גם על זה, מי אמר שזה נכון? הוא התגלה, אז מה אם הוא התגלה? עוד גזוק, אז הוא התגלה, אז מה? כן? אתה תמיד... אין, לא תעצור את שאלות הלמה אף פעם. אלא אם כן, אתה נמצא, וזה בגלל, אני חוזר עכשיו למהלך שלנו, אלא אם כן, אין ברירה, אתה צריך באיזשהו מקום להישאר עם עיקרון שהוא, נקרא לזה, מובן לך מאליו. כשאני אשאל אותך למה הוא נכון, התשובה תהיה ככה. ככה. אבל אמרתי, יש שני סוגי ככה. יש ככה שרירותי, קיבלתי, החלטתי. שזה באמת נכון, אלא החלטתי להניח ככה. זה סוג אחד של ככה, אוקיי? יש סוג אחר של ככה, תגיד למה אתה חושב שמה שאתה רואה באמת קיים? אני לא יודע להסביר לו את זה, אבל ברור לי זה נכון. אז אני לא אומר לו ככה, אני אענה ככה, אני לא מתכוון לככה במובן שרירותי, כי בא לי. וככה, זה ודאי שזה נכון, למרות שאין לי הסבר. זה מובן לי מאליו אינטואיטיבי, אוקיי? זה סוג אחר של ככה. אה? בין לי על זה הסבר, אני שואל אותך להסבר. אז בסופו של דבר, הטענה שכל שרשרת הנמקה נעצרת באותו מקום שכשתשאל עליו למה התשובה תהיה ככה. אין דרך אחרת, לא יעזור כלום. נכון? אז בעצם האשליה הזאת, כאילו שיש יתרון בלהוכיח דברים, אשליה, להוכיח דברים למטרה, להגיד אותם על אוסף של הנחות שהן עצמו לא מוכיחות. פשוט מובן לנו מאליו שהן נכונות. אם תחשבו על אלוקים, כמו של אלוקים, יש כאלה שעובדים קשה כדי להוכיח את קיומו. אחרים אומרים, לא יודע, אינטואיטיבית נראה לי ברור. יש הבדל בין שתי התפיסות האלה? שום הבדל. אלה שמוכיחים את קיומו, ועליהם הם בונים את קיומו. זאת אומרת, אז מישהו אחר. הדרך הוא עצמו קיומו. לא צריך את המשחק הזה, וזה בסדר גמור. אם לך זה לא מובן מאליו, אז תנסה להוציא את זה מדברים אחרים. כן מובנים לך מאליהם. אבל אם מישהו אחר, לא מובן לו מאליו, מה הבעיה? זה בסדר גמור, זה אותו דבר. לכן, צריך לצאת מההנחה הגובה, אם יש משהו שאין לנו הוכחה, אז הוא לא נכון, הוא שרירותי. לא נכון. אם הוא היה שרירותי, אז כל דבר בעולם הוא שרירותי. כי כל דבר בעולם, גם זה שיש לנו הוכחה עבורו, מתחיל מהנחות יסוד שעליהן אין לנו הוכחה. אוקיי? אוקיי, אז אני חוזר חזרה לשאלה הזאת. זה לא נכון, אבל גם דבר שיש לו הוכחה יכול להיות לא נכון. עם האקסיומות שעליהן אתה מחוסס לא נכון. כי בזה אתה לא מאמין ובכוח המשיכה כן. אם היית מאמין בזה, אז היית מנהל אותך יחד לפי זה. לא יודע, זה לא נכון. אפילו אותך למקום לא כל כך מומלץ. יש, אני לא אומר שכל אינטואיציה תמיד צודקת. אני אומר שאין לנו כלי אחר. גם אם היא טועה, אבל זה מה יש. כי אם תסמוך תמיד על הוכחות, עדיין אתה בבסיס של ההוכחה, תמיד יושבים עקרונות, יש לך רק אינטואיציה לגביה. אין לך משהו יותר טוב מזה. לא אמרתי שכל דבר שמישהו יגיד, אני צריך להחליט מה נראה לי נכון. אם משהו מסוים נראה לי נכון, אני מאמץ אותו. אם לא, אז אני אבדוק, אולי הוא יוצא מדברים אחרים שנראים לי נכון, גם בסדר. אבל אין לי יתרון לזה את מזה, זה לא משנה. אני יכול לטעות בשניהם, אני יכול לצדוק בשניהם, אבל אין יתרון לאחד על השני. זאת אומרת עובדה, זאת אומרת שהיא זרחה עד היום. לא, כי במקרה הזה אנחנו מסכימים. אתה יודע, אני... בכלל המיעוט צודק והרוב טועק. אלא אם כן הוכח אחרת. יש תמודים, יש פירמידת כישרון. מעט חכמים והרבה טיפשים. יש מחלוקת, בדרך כלל המיעוט צודק והרוב טועה. טוב, זה לא נכון. יש כבר המהות כל שהיא, אני חושב. טיפשים, הטיפשים לא עונים שאלה, תשובה לא נכונה. טיפשים עונים חצי נכון וחצי לא נכון. זה נקרא להיות טיפש. הטיפש לא עונה תמיד את התשובה לא נכונה. אין קשר בין התשובה שהוא עונה לבין האמת. אז לפעמים הוא עונה נכון, לפעמים לא נכון. תעשו את החשבון עכשיו, אז תראו שזה לא טוב. טוב, כל אופן, התשובה בסוף בסוף תהיה ככה. ככה. הנה, כי השם אמר, מה אם הוא אמר? הוא אמר, בסוף אני אגיע לאיזושהי הנחה, כי אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וציווה, אז צריך לקיים. מי שמקבל את ההנחה הזאת טוב, מי שלא לא, אבל אין לך משהו יותר טוב מזה. אז בסוף, הדבר הכי בסיסי שלך יותר טוב. זהו, אין תשובה יותר טובה מככה, ככה זו התשובה הכי טובה שיש. אז שתמיד אומרים ככה זו תשובה, ככה זו התשובה הכי טובה. כל השאר זה לא תשובה. רק ככה זו תשובה. כן, אבל גם ידיעה, אבל גם ידיעה זה ככה. ידיעה ואמונה בעיני זה מילים נרדפות. מה ההבדל בין ידיעה לבין אמונה? גם ידיעה זה ככה, מה ידיעה? אתה עושה להוכחה, נו, ותשתיש להוכחה מאיפה. למה? מה ההבדל בין ידיעה ואמונה? אותו דבר. גם בידיעה זה לא ככה. מה? הנחות. על הנחות. ואת הנחות את הידיעה. תגיד לי משהו אחד שאתה יודע, אני יכול לשאול לך את הפעם שאלה אותו. כן, אתה יודע את זה? מה אתה יודע? מה אתה יודע שאתה היית מי? אגב, מה אתה יודע שאתה זוכר נכון את מי שאין בבוקר? אולי אני לא יכול לך. אתה תמיד יכול לשאול לך. אני לא חושב שיש ספקות כאלה, אני גם חושב ככה. רק אומר, שום דבר לא יכול להתבסס באופן מוחלט בלי הנחות יסוד. אין דבר כזה, תמיד יש הנחות יסוד. כשתשאל למה הנחות יסוד, מה תהיה ככה? או שתהיה תשובה, תשאל עליהם זה יהיה ככה. יש איזשהו סט של הנחות יסוד שהוא יסודי. כששואלים למה לקיים מצוות, בסופו של דבר התשובה תהיה ככה. כל התשובות האחרות שיתנו לכם, זו תשובות שלא באמת מחזיקות מים. זה מונפץ.
אני
אומר ככה, זה לא תמיד. לא, ככה הוא תשובה, זה לא אומר שהיא תמיד תשובה נכונה. אנחנו לא תמיד צודקים, אבל זה הכלי שיש לנו, אין לנו כלי אחר, אין לנו כלי יותר טוב. ככה זה הכלי שלנו. זה לא אומר שהוא תמיד צודק. אנשים חושבים מחשבות הפוכות, במצבים כאלה אחד צודק והשני טועה. אבל לכל אחד יש איזשהן הנחות שמהן הוא יוצא. לא אמרתי שכשאתה נסמך על האינטואיציה שלך, אתה תמיד צודק. ממש לא. מה שאני אומר זה שאין לך ברירה, כי אין דרך לא להסתמך על האינטואיציה. זהו, זה מה שיש. אין לך דרך אחרת שהיא בטוחה. שהיא לא נזקקת לאינטואיציה. לא, הוכחות גם אין נזקקות לאינטואיציה. לכן זה לא יעזור. ודאות תמיד אפשרית. לא, לא אומר שיש לנו ודאות. להפך. אין לנו ודאות בכלום. אפילו בזה אני לא בטוח שאין ודאות בכלום. מה? למה? זה שאני אמר. טוב. זה פרפרנס, תגיד פרדוקסים שעושה את פרפרנס. כן? בכל אופן, אז זה לגבי השאלה למה לקיים מצוות, אוקיי? עכשיו אני רוצה לעבור לשאלה שהיא לכאורה אותו דבר, אבל היא שונה. וזו השאלה, מה צריך להיות במודעות שלי כשאני מקיים את זה? אז תומרת, תראו, בואו נראה את הרמב״ם, בסוף פרק ח' בהלכות מלכים. בסדר, רואים? אם אתם רואים, אז בסדר, יש לכם תמונה. זה, כן? אה? כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מכסה לאומות העולם. יש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה. הודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח קודם נסתרו בהם. אבל אם הטעם מפני אחרי האדם, אין זה גר תוצאה, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. עכשיו יש כאן שבורים פה, ולא מחכמיהם. אבל הגרסה יותר מחכמיהם זה אלא. מה כתוב פה? מדובר פה על דיני גר תוצאה. גר תוצאה זה גוי, וקיבל על עצמו לקיים תשובה מחכמי נוח. אוקיי? אז מותר להשיג בתוך הארץ, יש לו כל מיני דינים. אה? לא, יכול שהזכרתי להם שוב, איך אני אגיע לזה? מכרי האדם, כן. נכון, בדיוק. קראתי את זה בפעם הקודמת, אני קראתי את זה, אבל כנראה, בכל אופן, מה הוא אומר שם? שאם מישהו מקיים מצוות בגלל הכרי האדם, מה הכוונה? זה נראה לו הגיוני, שרי או מה שלא יהיה, אז הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. מה הכוונה? בתרגום חופשי אני אגיד, אין לדבר הזה ערך דתי, למרות שיש לזה ערך מוסרי, אנושי, וזה או אחר. זאת אומרת, הוא עושה מעשה נכון, אבל מצווה זה לא. למה? כי מצווה אתה צריך לעשות בגלל מחויבות מצווה. אוקיי? אם אתה עושה את המצווה כי היא נראית לך הגיונית, אז אתה לא מקיים מצווה, אתה עושה את המעשה הנכון, אבל אתה לא מקיים מצווה. מצווה זה כאשר מצווה מתוך מחויבות למצווה. לדוגמה, היה הוגה דעות, כן, ציוני, ציונות התרבותית, בשם אחד העם. אחד העם טען שצריך לקיים את המצוות, או לפחות את השלד שלהם, כדי לשמר את התרבות הלאומית, את הלכידות הלאומית וכו'. נגיד שאחד העם אפילו היה חושב שצריך לקיים את כל ההלכה על כל פרטיה ודקדוקיה עם כל הסעיפים הקטנים של המשנה ברורה והשולחן ערוך וכל נושא כלים. הוא לא קיים מצווה מימיו. בגלל שהוא לא עושה את זה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה וזה מחייב. הוא עושה את זה כי יש לו איזושהי סיבה, לכידות, פולקלור, תרבות, מה שלא יהיה. זה לא מצווה. אם מישהו במקרה עושה, לא יודע מה, בדיוק, מניח תפילין בגלל שהחבדניקים ירדו לו מהראש. בסדר? ברחוב. הוא לא קיים מצווה. בסדר? הוא מניח תפילין, נגיד הוא חוזר בתשובה בצהריים, הוא צריך להניח שוב פעם תפילין, הוא לא יצא ידו. לא יניח תפילין. בגלל שמי שמקיים מצוות לא מתוך מחויבות למצווה, אלא בגלל חיי הדעת או מכל סיבה אחרת שלא תהיה, אז לא קיום מצווה. לא, לא אמרתי שלבטל את ההיגיון, אמרתי שלקיים את המצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אמורה להיות המוטיבציה שלנו לקיום המצוות, אחרת זאת לא מצווה. זה לא אומר, זה לא אומר שאתה אמור לחשוב שהמצוות אין להם היגיון. זה גם השונים. אחרת יכול להיות שלמצוות יש היגיון. אבל הייתי עושה את זה גם בלי היגיון, כי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה זה מחייב. אם זה לא ככה, אז אני עושה אולי מעשים טובים, אבל לא. כן, תעמי המצוות זה משהו אחר. אני רוצה לחשוב על תעמי המצוות. אז מה שכתוב פה בעצם, זה שקיום המצוות צריך להיעשות מתוך מחויבות, אגב, לקדוש ברוך הוא, שהצטווינו על ידי משה רבינו בתורה. זאת אומרת, לא מספיק להאמין שיש אלוקים. צריך להאמין שיש אלוקים, התגלה בהר סיני, נתן תורה למשה רבינו, ובגלל שכתוב בתורה המצוות האלה, לכן אני מקיים אותם, אני מדבר על גויים. הגוי שמקיים את השבע מצוות בני נוח שלו, לא יהודים. זה לא מצווה, אלא אם כן הוא מקיים אותם, בגלל שהן כתובות בתורה שניתנה למשה רבינו על ידי הקדוש ברוך הוא בהר סיני. אחרת זה לא מצווה. זה נראה חזקה. אוקיי? עכשיו תראו רמב"ם מקביל. ההשלכה היא שמי שעושה אחרת זה לא מצווה, חדם זה לא מצווה. לא קיים מצווה, חוזר בתשובה, צריך להניח תפילין עוד פעם. חוזר אף כמינות הלכתיות, יש להם כמינות הלכתיות. הוא לא יצא ידי חובה בשום מצווה שהוא עושה. אגב, לטענתי גם אין לו עבירות. גם העבירות שלו הן לא עבירות. יש, ואני כתבתי על זה פעם, ואנשים רצו לטעון את הטענה הזאת, בעיניי, א', זה לא נכון מסברה, מה ההבדל? אם זה לא מצווה, זה לא מצווה, אבל אני חושב אם אתה יהודי או גוי. בדיוק, אז לכן מה ההבדל בין יהודי לגוי? לא, לא, השאלה אם זה צריך להיות מודע, אפשר לדבר על זה, זה לא קשור. האם... עוד פעם, אם אתה עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, זאת מצווה. אם אתה לא עושה את זה, גם אם כל עם ישראל מקיים ככה, אז מה? כל עם ישראל לא מקיים מצווה. הכל. כן? עכשיו השאלה היא, עוד פעם, אני אדבר על זה, עוד השאלה היא כמה צריך להיות מודע. תכף נדבר על זה. בטוח זה צריך להיות. אבל זה הלכה אחת ברמב״ם. עכשיו הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת חולין, בפרק ז', סוף פרק ז', זה פרק גיד הנשה. אז יש שם מחלוקת במשנה, מחלוקת תנאים. בשאלה האם איסור גיד הנשה נאמר גם על בהמה טמאה או רק על בהמה טהורה. חוקת רבי יהודה וחכמים, אוקיי? הם מנהלים ביניהם דיון. ראיתי את המשנה פה, לא משנה. אז הם, חכמים טוענים כנגד רבי יהודה, רבי יהודה טוען כנגד חכמים, נדמה לי, איך אפשר להגיד שזה נאמר גם על בהמה טמאה? הרי כשהתחדש האיסור הזה, זה היה אצל יעקב אבינו, לכן הכל לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אז באותו זמן עוד לא היה הבדל בין בהמה טמאה לבהמה טהורה. לא ניתנה תורה. איך אפשר להגיד שהאיסור הזה נאמר רק על בהמה טהורה? כן, אבל לא היה איסור לאכול ולא לאכול, זה נאמר בשפה אנכרוניסטית. אנחנו כקוראי התורה, הרי אנחנו קוראים אותה אחרי שהיא כבר ניתנה. אנחנו כבר יודעים מה זה בהמת תורה ובהמת מאה. אז מתארים לנו את הציוויים שנוח קיבל במונחי השפה שלנו היום. אבל אז בפשטות לא היה הבדל בין בהמת מאה לבהמת תורה. למשל, כן, משהו כזה. בשפה שלנו מתארים את זה כבהמת תורה ובהמת מאה, כי נוח עוד לא הבין מה ההבדל בין בהמת מאה לבהמת תורה, זה עוד לא היה קיים, אוקיי? בכל אופן, אז לענייננו, אז חכמים טוענים, סליחה, רבי יהודה טוען כנגד חכמים, איך אתם יכולים להגיד שזה נאמר רק בבהמת תורה, הרי בזמן יעקב אבינו, עוד לא היה הבדל בין בהמת מאה לבהמת תורה. אז חכמים עונים לו, לא, זה נאמר בסיני וזה חזר ונכתב במקומו. מה הכוונה? אז הרמב"ם מסביר את זה כאן ככה. ושים לבך לכלל הגדול הזה, המובא במשנה זו, והוא אומרם, מסיני נאסר, והוא, שאתה צריך לדעת, שכל מה שאנו מוזהרים ממנו, או עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת, אלא מפני ציווי השם על ידי משה. לא מפני שהשם ציווה בכך, לנביאים שקדמו. דוגמה לכך, אין אנו אוכלים עבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח עבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר עלינו עבר מן החי, במה שנצטווה בסיני, שישאר עבר מן החי, אסור. וכן אין אנו מלין, בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה, להימון, כמו שמל אברהם עליו השלום. וכן גיד הנשה, אין אנו נמשכים בו אחרי איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבינו. ולא תראה אומרם 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני, וכל אלה מכלל המצוות. כן, הגמרא בסוף מסכת מכות אומרת, 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני. לא, מילה נאמרה קודם, גיד הנשה, עבר מן החי, נאמרו קודם. איך אפשר להגיד ש613 מצוות נאמרו בסיני? התשובה, כל המצוות נאמרו בסיני, אנחנו מקיימים אותם בגלל שהם נאמרו בסיני. גם אם הם התחדשו קודם, הסיבה שאנחנו מקיימים אותם, זה בגלל שמשה בהר סיני אמר לנו לקיים אותם. עכשיו, אברהם אבינו קיים את המילה, או בני יעקב לא אכלו את גיד הנשה, זה היה העסק שלהם. אנחנו, כשאנחנו מקיימים את זה, זה בגלל שהתורה מצווה עלינו. זה הטענה. אפילו אם לא כתוב בתורה שזה נאמר בסיני, זה אפשר לגבי גיד הנשה, זה לא כתוב. עצם העובדה שהתורה שניתנה בסיני מכילה גם את הפרשות האלה של יעקב אבינו, זה כנראה נתפס אצל חכמים כאיזשהו חזרה על הציווי. בסדר? עכשיו, מה ההלכה הזאת בעצם אומרת? לכאורה היא אומרת את מה שראינו קודם, לא ההלכה הזה, פירוש המשנה. לכאורה היא אומרת את מה שהרמב"ם אמר בהלכה למעלה, נכון? אנחנו מצווים את זה בגלל הציווי בסיני, מה שהוא אמר למעלה. אבל למעלה הוא אמר לגבי גר תושב, כן? שרק אם אתה מקיים את זה בגלל הציווי שניתן למשה בסיני, זה תשובה. ואם לא, אז לא. זה אותו דבר כתוב פה. אני חושב שלא. זה עיקרון קצת שונה. דומה, אבל לא, לא זה. מה זאת אומרת? מה שכתוב בהלכות מלכים, זה השאלה מה צריכה להיות המוטיבציה האישית שלך בבואך לקיים מצווה. אתה צריך לקיים את המצווה בגלל זה ולא בגלל זה. זאת שאלה פרקטית על איך מקיימים מצוות. את המצוות צריך לקיים מתוך מחויבות למצווה. אם אתה עושה זה מסיבה אחרת, זה לא מצווה. מה שכתוב פה, זה התיאוריה של ההלכה, זה לא קשור לאופן קיום המצוות. בתיאוריה של ההלכה, מה הסיבה שבגלל אנחנו מקיימים מצוות? מה הצדקה העקרונית למחויבות לקיים מצוות? ציווי בסיני. יש בתורת המשפט, בהגות המשפטית, יש פילוסוף אוסטרי של המשפט שנקרא הנס קלזן. הוא נקרא, מה שנקרא פוזיטיביסט. והוא בעצם טוען שלכל מערכת משפטית יש איזשהו עיקרון בסיסי, הוא קורא לזה נורמה בסיסית, הגרונד נורם, הנורמה הבסיסית, שממנה נגזרות המחויבויות לכל שאר הנורמות. למשל, נגיד בחוק הישראלי, הנורמה הבסיסית זה שצריך לקיים את מה שהכנסת קבעה. מכאן נגזר הכל, אם הכנסת קבעה את זה, צריך לקיים, ואם הכנסת הסמיכה מישהו אחר, את מנכ"ל משרד התחבורה, לא יודע בדיוק מה, לקבוע תקנה, גם זה מחייב. למה? כי הכנסת הסמיכה אותו, והכלל אומר שמה שהכנסת קובעת מחייב, אז לכן גם זה קובע, וכן הלאה. אפשר, זה בעצם איזשהו מערכת, כמו מערכת אקסיומטית כזאת, יש איזו נורמה בסיסית, ממנה נגזרות עוד נורמות, ויכול להיות שמהן נגזרות הלאה עוד נורמות. אבל כל המבנה הזה הוא מבנה שהוא מבנה בתיאוריה של המשפט. נגיד, בעולם המשפטי, אם אני אעמוד באור אדום, לא בגלל שהחוק מחייב, אלא סתם כי בא לי לנוח. מישהו יגיד שלא קיימתי את החוק? נכון? לא מעניין את המחוקק למה אני עומד באור אדום. כל עוד אני עושה מה שהחוק אומר. המוטיבציות שלי לא מעניינות את המחוקק. רגע, אני מדבר על המחוקק. ואת המחוקק, מבחינתו, זה רק השאלה מה התיאוריה שבגללה אני מחויב לחוק. כי מה שהכנסת קובעת זה מה שמחייב. הכנסת היא הריבון, אוקיי? אבל זה לא אומר שהמחשבה שצריכה ללוות אותי כשאני מקיים את החוק, כל מה צריך להגיד לשם ייחוד קודשא בריך הוא והכנסת, אני צריך לקיים את מה שהכנסת קובעת. לא מעניין את המחוקק למה אני עושה את זה, כל עוד אני עושה את מה שצריך ולא עושה את מה שאסור. בהלכה זה לא כך. בהלכה, בפירוש המשנה בחולין, מה שקראנו עכשיו, אז הרמב״ם אומר לנו את תורת המשפט ההלכתית. הנורמה הבסיסית היא שמה שהקדוש ברוך הוא אמר בסיני זה מה שמחייב. כמו שהכנסת קובעת זה מה שמחייב. אבל זה התיאוריה של ההלכה. בפרק ח' בהלכות מלכים הרמב״ם מדבר על איך אני צריך לקיים הלכות. מה צריך להיות לי בראש כשאני מקיים הלכה? אני צריך לקיים הלכה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה בסיני. בלי זה זה לא מצווה. זה לא קיים בעולם של החוק. זה לא מעניין את המחוקק למה אני מקיים את החוק. בהלכה כן. זה יותר ממצוות צריכות כוונה, זה מצוות צריכות אמונה. ויש מצוות צריכות כוונה זה מחלוקת. מחלוקת בגמרא, מחלוקת בראשונים, מחלוקת בפוסקים. אוקיי? ולכן זה לא ברור שמצוות צריכות כוונה. מצוות רצוי שהוא יהיה כוונה לכל הדעות, השאלה אם זה מעכב, זה המחלוקת, כן? אז יש מחלוקת אם זה מעכב או לא. אבל מצוות צריכות אמונה זה לכל הדעות. לא, כי מצוות צריכות אמונה, זה בדיוק מה שאני מסביר עכשיו. מצוות לא צריכות כוונה, זה נכון. מה זה כוונה? כוונה זה שאני עושה את המצווה כדי לצאת ידי חובה. אז פה, אם אני לא חשבתי שאני עושה זה כדי לצאת ידי חובה, אז זה המחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. אבל אם אני בכלל אדם שלא מחויב למערכת, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, במעמד הר סיני או משהו לא יהיה. אני לא מחויב למערכת בכלל. אז המצוות שלי הן לא מצוות לכל הדעות. ככה, עוד פעם, אני לומד ככה את הרמב״ם, אני לא רוצה שיהיה ברור. מה שאני אומר כאן זה עמדתי שלי. זאת לא, לא, זה לא מוסכם על כולם, להפך. רוב האנשים אשר לא יסכים. אבל אני מתאר כרגע את עמדתי שלי. אז אני מקליט. אני מקליט. נכון, אבל לא דין הלכתי, דין מוסרי. מוסר הוא לא מכוח ציבור. מוסר קיים... לא, זאת עבירה מוסרית ולא עבירה הלכתית. זה נושא שעוד נטפל בו בהרחבה. היחס בין הלכה למוסר. בסדר? הלכה למוסר. אז בעצם מה שהרמב"ם אומר פה זה שני דברים. א', המוטיבציה שלך בבואך לקיים מצווה צריכה להיות הציות לציווי של הקדוש ברוך הוא. ב', התיאוריה של ההלכה היא שצריך לקיים את המצוות בגלל הציווי בהר סיני. במובן הזה זה דומה לחוק. במובן הראשון זה לא קיים בחוק, רק בהלכה. בסדר? שני דברים שונים. אז אנחנו מגלים פה עכשיו משהו חדש. עד עכשיו דיברתי על התיאוריה של ההלכה. למה צריך לציית למצוות? אז אמרתי ככה. קודם כל הדיונים שעשיתי בשיעור הקודם, ועכשיו, וככה המפורסם שאמרתי אותו קודם. זה סיבה התיאורטית למה אני מקיים את ההלכה. אבל עדיין, או מה התיאוריה של ההלכה אומרת, למה צריך לקיים. אבל השאלה היא, מה צריכה להיות המוטיבציה שלי? גם המוטיבציה שלי צריכה להיות בגלל הציווי בסיני. לא צריכה להיות המוטיבציה. מי שעושה את המצוות בגלל שהוא, לא יודע מה, רוצה להתחבר לדורות הקודמים, אז הוא לא קיים מצוות. לא קיים מצווה, הוא יתחבר לדורות הקודמים. לקיים מצווה פירושו לקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא, מתוך מחויבות לציווי. עכשיו, השאלה האם זה צריך להיות מודע או לא מודע, זאת שאלה אחרת. יש בתחילה, בגמרא בתחילת מסכת סבכים, גמרא דנה שמה בשאלה של סתם הלשמה. אז זאת אומרת, יש כל מיני כוונות שצריך שזובחים זבח, קורבן, בין קורבן, צריך כל מיני כוונות. מה קורה אם מישהו לא התכוון? לא שהתכוון הפוך, הוא לא התכוון, הוא עשה איזה... כמו שאנחנו הרבה פעמים עושים דברים, נגיד מצוות, תפילה או מה שלא יהיה, אנחנו לא ממש מתכוונים בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה ברוטינה כזאת, אוקיי? האם את... מה? היית רוצה איזה אולי משפט לא לגמרי מדויק, אתם מכירים את ה... אתם יודעים, כתוב אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשביל השם. מה הכוונה? יש כאלה שבשביל להגיע לארצות הברית, הם נסוע במטוסים, ברכבות, באוניות. אנחנו רק מתחילים להתפלל, אנחנו פה בארצות הברית. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם. הראש כבר ישר מגיע לארצות הברית, שאתה ב-18. אולפן, אז האם אתה יוצא ידי חובה? אנחנו בעל תפילה, תפילה זה באמת משהו קצת מיוחד, אלא מצווה, סתם מצווה, הנחת תפילין. דבר באדם מאמין. לא מישהו שהחבדניקים עוצרים אותו ברחוב, אדם מאמין, מחויב להלכה, בא לבית כנסת, מניח תפילין, אבל הוא לא חושב כרגע שהוא עושה את זה בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא. אוקיי? האם זה אומר שהוא לא יצא ידי חובה? לא. כי ההקשר מוכיח שהוא עושה את זה בגלל זה. לא משנה כרגע אם זה היה אצלו במודעות או לא. זה מה שנקרא בגמרא בתחילת סבכים, סתמה לשמה. אם אתה עושה דברים בסתמה, אבל בהקשר ברור שאתה עושה, אתה למה אתה מקריב את הקורבן? אתה בא לבית הכנסת, מקריב את הקורבן שאתה צריך להביא, בדיוק סוג הבהמה הנכון, אחרי כל הפרוצדורה שצריך לעשות, אז ברור שאתה עושה את זה בשביל ההקרבה. ושאתה לא חשבת כרגע באופן מודע, אתה עושה את זה בגלל מצווה זו וזו, זה לא משנה. ההקשר מוכיח שאתה עושה את זה בגלל זה. זה מספיק טוב. לכן כשאמרתי קודם שמצוות צריכות אמונה, לא התכוונתי שזה חייב להיות מודע כל הזמן. אבל זה כן צריך להיות שאתה תהיה אדם מאמין באופן עקרוני. זאת אם אתה לא אדם מאמין באופן עקרוני, אז זה לא נכון שמתוך ההקשר אנחנו מבינים שאתה עושה את זה כמחויב לציווי, לא? מה פתאום? ציווי בחירות. והיא תחבד ניקי מהראש שלך. אוקיי? למה? למה? אתה באיזה חילונים? יש חילונים שהם אנשים מאמינים ויש חילונים שלא. יש חילונים שכן ויש חילונים שלא. נכון? בדיוק. המסורתי זה דוגמה נהדרת. מסורתי הוא הרבה יותר גרוע מהאתאיסט. זה ברור. בגלל שהמסורתי, המסורתי בעצם יודע מה צריך לעשות, ולא עושה את זה. הרבה יותר גרוע מהאתאיסט. האתאיסט פשוט באמת צריך לעשות. הוא אנוס גמור. אנוס בדעתו. יש גם אונס בדעות. הוא הגיע למסקנה לא נכונה. זאת המסקנה שלו, מה אני יכול לעשות? מצד שני, אבל אם המסורתי יעשה מצווה, זאת מצווה. אם האתאיסט יעשה מצווה, לא שווה כלום. חדה. זה לא סנקציה, זה לא שאני אומר, אתה לא עושה כלום כי אתה פושע ואנחנו מתיחים את המצווה בפניך. זה לא סנקציה על זה שאתה רשע. זה לא מצווה. מצווה זה כאשר אתה עושה משהו שהקדוש ברוך הוא מצווה ואתה מחויב לזה. לכן למשל אתאיסט לדעתי לא מצטרף למניין, אי אפשר לצרף כילוני כזה למניין. זאת אומרת, מסורתי שמאמין בזה שיש אלוקים ושמתפעלים אליו, הוא לא בא לא מתאים לו, אבל אין בעיה, הוא מצטרף למניין. בסדר, לא אמרתי שהעולם הוא דיכוטומי, אני ציירתי שתי דמויות שנמצאות בשני הקצוות. לא, הכל אתה מגזים, זה לא הכל, אבל נכון שיש מנעד. לפעמים, אמרת טוב, לפעמים, נכון? יש מנעד שלם, יש אתאיסטים שהם אתאיסטים לגמרי, יש כאלה שלא, ויש מסורתיים מכל מיני רמות, מסכים לגמרי. אני תיארתי את שתי דמויות הקצה, וכל התווך באמצע יש המון המון סוגים, וכל דבר, כל סוג לחוד. ואני, קל לי לדבר יותר על שתי הדמויות הקיצוניות, אוקיי? מה? כן, כן, רק להבהיר את הנקודה. אז הטענה בעצם זה ש... כן, אז הטענה בעצם זה שהסיבה או המוטיבציה שלך לקיים מצווה, יש לה משמעות בבואך לקיים מצווה. אז זה לא, לקיים מצווה זה לא רק איזו פעולה טכנית, אלא זה צריך להיות משהו שתנעשה מתוך מוטיבציה מסוימת. מתוך מחויבות מסוימת, אחרת זה לא מצווה. אגב, אני אגיע לזה בהמשך, אבל זאת בדיוק התפיסה הקנטיאנית לגבי מעשה מוסרי. קאנט, כשהוא מגדיר מעשה מוסרי, שזה פשוט ככה, למרות שמציגים את זה תמיד כוויכוחים, מה סתם יבנות. ברגע שאדם מקיים מעשה מוסרי, סתם במקרה, או לא, לא כדי להיות אדם מוסרי, זה לא מעשה מוסרי. כבשה, כן, אמנון יצחק, שמעתי פעם סיפור, הוא סיפר שמה, הרב של העיר קם בארבע בבוקר, שוחט כבש, מכסה אותו בטלית, שם אותו בכביש הראשי של העיר וצועק, צדיק, צדיק מת, צדיק מת. כן, אמנון יצחק, שחקן כזה, כן? אז כל האנשים בעיר ככה מתוחים, הרב, בוכה וצדיק וזה, לא מצטרפים, בטח גדול הדור שם, הולכים לבית הקברות, הוא מוריד את הצדיק לקבר, הם רואים באיזה צדיק מדובר, רוצים להחליף את הרב עם הצדיק, להכניס אותו לתוך הקבר. אז הוא אומר להם, הרב, אני לא מבין מה אתם רוצים. אומרים לו, מה אתה עובד עלינו, אתה עושה מאיתנו צחוק. אני לא מבין מה אתם רוצים ממני, הרי אתם כל הזמן מסבירים לי, אתם שואלים אותי מה אני רוצה מכם, הרי אתם צדיקים. גם הכבשה הוא צדיק, הוא לא גונב, הוא לא רוצח, הוא לא פגע באף אחד. הוא צדיק בדיוק כמו שאתם אומרים. עכשיו, זה לא בדיחה, זה סיפור שיש לו תוכן משמעותי. להיות כבשה זה לא נקרא להיות צדיק, למרות שהיא אף פעם לא פגעה באף אחד, זה נהדר לחיות לידה, והיא עוזרת והיא לא פוגעה, כי זה אינסטינקט. ככה היא בנויה, ככה היא מתנהלת, אוקיי? מתי בן אדם הוא צדיק? מתי שהוא עושה את זה מתוך הכרעה? הוא עושה את זה בגלל שהוא מבין שהאדם מוסרי צריך להתנהל באופן כזה. זה האדם מוסרי. אדם שעושה את זה במתעסק, הוא לא מוסרי, הוא אדם נחמד, הכל טוב, אבל הוא לא מוסרי. נגיד אדם, אגב, נחזיר אותם לנושא הרגש, בן אדם שנולד טוב לב, עטוב זר ממנו, חוצה, בסדר? הוא לא יכול לעשות משהו רע. הוא אדם שבאופי שלו הוא אדם מאוד טוב, אבל זה לא אדם מוסרי, הכבשה. זאת אומרת, הוא עושה את מה שטוב, כי ככה הוא בנוי פשוט, מה, אין לו שום עניין לעשות משהו אחר. זה לא מתוך מוטיבציה מוסרית הוא עושה את זה, הוא עושה את זה כי ככה הוא בנוי. לא, זה מצייר על מישהו שלא. אז זה כמו הכבשה בעצם. הוא לא מוסרי. מוסרי זה כאשר אתה עושה זה מתוך הכרעה. אבל זה לא אומר שהאדם המוסרי צריך להיות רשע בתחושות או ברגשות שלו. זה אומר אבל שאפילו אם יהיה לו פעם תחושה מרושעת, הוא עדיין יעשה את זה. זה הדבר הנכון. אז זה אדם צדיק. ואז גם אם אין לו תחושה מרושעת, בסדר, אבל עדיין ברור לי שהוא עושה את זה גם מתוך המוטיבציה המוסרית. רק חוץ מזה הוא גם אדם טוב בטבע שלו. זה לא פוסל, כמובן. אוקיי? אני אומר, ברמה העקרונית, אם הוא עושה את זה בגלל הטבע שלו, זה כמו ה... כן? זה בוחן מה קורה גם כשאתה כן מזדהה. יש פה ב... יש פה בהקדמת העג לטל, מסוך התשוב, היה הרבה חסידי, אבל ידע ללמוד בכל זאת. לא חבדנו? מסוך התשוב. מסוך התשוב. מדי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם, טועין מדרך השכל, בעניין לימוד תורתנו הקדושה, ואמרו, כי הלומד הוא מחדש חידושים, ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה כל כך לשמה, כמו אם היה לומד בפשיטות שאין לו מהלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה. אבל הלומד הוא מתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. אם אתה נהנה, אז בעצם לימוד לא לשמה. הלימוד לשמה זה כאשר אתה לא נהנה. ככה, זאת הטענה של אלה שהוא מביא. אז הוא אומר, באמת זה טעות מפורסם. זה לא נכון. למה? עד רבה. כי זהו עיקר מצוות לימוד תורה. להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו. מאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. בסדר? אז לכן ברור שאנחנו אומרים כל בוקר הרי, והערב נא השם אלוקינו לדברי תורתך בפינו. אנחנו רוצים ליהנות מהלימוד. ברור שההנאה לא פוסלת או לא פוגמת בלימוד. אז זה דברים מפורסמים שהוא אמר. יש פה עוד משפט שהוא מוסיף. הוא מודינה. רואים פה? רואים את המודינה? הוא מודינה דה לומד לא לשם מצוות הלימוד. רק מחמת שיש לו תענוג בלימודו, הרי זה נקרא לימוד שלא לשמה. כהדו אוכל מצה שלא לשם מצווה, רק לשם תענוג אכילה. אבל הלומד לשם מצווה הוא מתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצווה. שימו לב, יש פה סייג. ברור שאין פסול בליהנות. להפך, אם אתה נהנה, הלימוד יותר אפקטיבי, יותר נבלה בך, אתה מחובר אליך, הכל טוב. אבל... אם אתה לומד בגלל ההנאה, אז זה באמת לימוד לא לשמה. בדיוק מה שאמרתי קודם. ואת, אם אתה מזדהה עם הדבר, זה לא פוסל את המעשה שלך. אבל אם אתה עושה את זה בגלל ההזדהות, אז כן, זה עשייה לא לשמה. זה לא מצווה. אין מצווה להיות אדם רע. לא, לא בשביל לקיים את המצוות, אתה חייב להיות אדם רע, ולעשות את זה רק כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל כן צריך להיות, שמה שאתה עושה את זה, זה בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא, ולא בגלל שהטבע שלך פשוט לעשות את זה. זאת הדבר הטוב. יש לך חוץ מזה, גם טבע טוב, מצוין, זה מה רע. אבל זה ייבחן באותו מקום שלא יהיה בא לך לעשות. שלא אם אתה תעשה את זה בכל זאת. בסדר, זה המבחן. לא שאתה צריך באמת להרגיש שאתה לא רוצה לעשות את זה. כן? זה בעצם אותו דבר לעניינן. אז אם כך, תראו עכשיו, את הגמרא פה, גמרא בסנהדרין, סמך א' עמוד ב'. איתמר, העובד עבודה זרה מאהבה ומיראה. אביי אמר חייב, רבא אמר פטור. אביי אמר חייב, דאף הלכה, הוא עבד. רבא אמר פטור, איכב לעלי באלוה אם, אילו, לא. זאת אומרת, אביי אומר, מי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה. אוקיי? עוד מעט אני אסביר את זה יותר. אביי אומר, חייב, זה עבודה זרה. כל דבר. בסוף הוא עבד, עבודה זרה. רבא אומר לו, הוא פטור. למה? צריך שהוא יקבל את העבודה זרה עליו באלוה כדי להיות חייב. ואם הוא עובד מעבודה, מאהבה ומיראה, הוא פטור. זה הגמרא. בהלכה פוסקים כמו רבא, נכון? מחלוקות אביי ורבא, חוץ מיעל כגם, פוסקים כמו רבא. חוץ משישה מקרים. בסדר? באמת הפוסקים מביאים כמו רבא. אבל, רש"י שם, תראו איך הוא מפרש מאהבה ומיראה. מאהבת אדם ומיראת אדם. ולא חשבה בליבו באלוהות. מאהבה ומיראה, אין הכוונה אהבה ויראה של האליל. זה אהבה ויראה של איזשהו אדם, אני רוצה לרצות מישהו, אז אני עובד את העבודה זרה שהוא מחבב אותה. כי אני אוהב אותו או כי אני ירא ממנו. זה הכוונה עובד עבודה זרה מאהבה ומיראה. אז זה לא פשט הגמרא. עובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, הכוונה אהבה ויראה של האליל. למה רש"י מפרש, מוציא את הגמרא מפשוטה? מה? בדיוק. כי אחרת, אז מה זה נקרא כן עובד עבודה זרה? אם אתה עובד עבודה זרה בגלל שאתה אוהב וירא מהאליל, זה בדיוק מה שאתה אמור לעשות כלפי הקדוש ברוך הוא, לעבוד אותו מאהבה ומיראה. אתה עושה את זה כלפי האליל, זה לא עבודה זרה. אז מה כן עבודה זרה? לכן אומר רש"י, אין ברירה, וצריך להגיד שהאהבה ויראה שדובר פה, זה אהבה ויראה של אדם, לא של האליל עצמו. כך מסבירים כל הראשונים, חוץ מאחד, הרמב״ם, כמובן. שיש פשוט שיש גמרא, וידוע שהרמב״ם לא יפרש. הלכות עבודת כוכבים, פרק ג' הלכה ו'. העובד עבודת כוכבים מאהבה, שהוא מסביר, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר. או שעבדה מיראתו לה, שמטריה לו. כמו שהם מדמים עובדיה, שהיא מטיבה ומראה. לפי הרמב״ם, בבירור מדובר על אהבה ויראה של האליל, לא של אדם, נכון? ברור. נגד הרייב ודרשי, ריבש, כל הראשונים מפרשים אחר. אוקיי? לא, מפחד שיתריה לו. זה ממש כבר מהאליל. והעירה? העירה זה כן מהאליל, שהוא יראה לו. גם האהבה זה כנראה אותו דבר. לא רגע, צריך להגדיר קודם כל, צריך להגדיר יותר טוב מה זה נקרא קבלה באלוה. תכף, שנייה אחת חכה ואז נחזור לזה. אז ברמב״ם כתוב שהעובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, כוונה אהבה ויראה של האליל, לא של אדם. אז זה פטור. מה האנטיתזה שאלו, כי מה הטריד את רש"י? שהטריד את רש"י, אז מי חייב? מה זה נקרא עובד עבודה זרה למהדרין? כן, זה שסוקלים אותו. אז הוא אומר, אם קיבלה עליו באלוה, חייב סקילה. ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות מאהבה או מיראה, פטור. מתקבלה באלוה זה אנטיתזה של אהבה ויראה. עכשיו, זה דבר מוזר מאוד. מה זה הקבלה באלוה הזאת? פשוט אני מבין, כשעובדים את הקדוש ברוך הוא, נגיד, עובדים אותו מאהבה ומהירה. אם את אותו דבר עצמו עושים כלפי אליל, זה עבודה זרה, לא? רבא אומר לא. אם עובדים עבודה זרה מאהבה ומהירה, זה עבודה זרה לא לשמה. זה לא עבודה זרה רצינית, אתה לא חייב מיתה. רק אם אתה מקבל אותה על עצמך באלוה, מה הכוונה? זה הסביר לי פעם חבר שלי. אני לא בטוח בזה, אני לא, תלוי איך אתה מבין את הפגניות שהייתה קודם, אני לא יודע, לא בטוח. אני אסביר רגע למה הכוונה, תראו, מה? דף שנר, פיזיקאי. אז בעצם הטענה היא הטענה הבאה, נגיד, מה זה נקרא לעבוד מאהבה או מהירה? אני אוהב את האליל, או ירא ממנו, אני מפחד שהוא יזיק לי. טוב, אני טועה כמובן, כי אליל זה עץ ואבן, הוא לא יזיק. כך אני חושב, אוקיי? למה שזה יקרה עבודה זרה? יש שוטר בכביש, בסדר? לא שוטר, מצלמת מהירות, בסדר? טוב, אני נוסע 150, במקום שמותר לי לנסוע רק 100. רואה מצלמת מהירות, אני מעיט. אחרי שאני אקבל כנס, נכון? אבל זה דמה, בלי, יש מצלמות דמה. נכון? באתי עבודה זרה? קיימתי את מה שהאליל דורש, ובעצם טעיתי, הוא בכלל לא דורש את זה. למה זה לא עבודה זרה? זה עבודה זרה מהירה, לא? מה, כל השאלה זה אם לאליל יש בחירה? יש עבודה זרה רק לאלילים עם בחירה? כן, כן, אני מבין, אז מה האנטיתזה? שואל, אז מה האנטיתזה? אלא מה? יש לו בחירה. אליל עם בחירה זה עבודה זרה, אליל בלי בחירה זה לא עבודה זרה. כן, זאת אומרת שיש לו הכרעה, זה לא מכני. והוא מחליט להעניש אותך או לתת לך שכר, שזה לא מכני. זה מה שאתה אומר בעצם. זה מאוד מוזר. רק אלילים עם בחירה יש איסור עבודה זרה, אלילים בלי בחירה, אין אלילים לא עם בחירה ולא בלי בחירה. פשוט השאלה איזה שטות זה עבודה זרה. זה הנקודה. זה הנקודה. אתה אל תסביר לי את הרציונל למה שמים מצלמות מדומות, זה אני מבין. מה זה קשור על עבודה זרה? לא למה לצורך למצלמה, אתה מסביר לי איך להתנהל בכביש, אני שואל אותך בהלכות עבודה זרה. למה זה לא עבודה זרה? יש חלק מהאלילים נכונים, הקדוש ברוך הוא נכון. מה זה אלילים? הקדוש ברוך הוא נכון, מה צריך להיות דווקא? ואם יש רק מצלמה נכונה אחת וכל השאר לא, אז לא? תראו, הנקודה היא מה שאתה, איך תזכיר את השם? עומר. מה שעומר אמר קודם, כאשר אני עובד מאהבה או מיראה, אני עושה את החשבון שלי. עוד פעם אנחנו חוזרים לרגשות. אני עושה את החשבון שלי. אני לוקח תרופה כדי שתוריד לי את החום, אני לא נכנס לאש כדי לא להישרף. אני מעט כדי שהמצלמה לא תתפוס אותי, כדי לא לקבל כנס. זה לא עבודה זרה. זה חשבון של שכר ועונש. אני עושה זה, אני עושה זה בשבילי, לא בשבילו. רגע, שנייה. עבודה זרה זה כאשר אני עושה זה בשבילו, לא בשבילי. אני עושה זה בגלל שאני צריך לקיים את מה שהוא אומר, בלי קשר לשאלה אם אני ירא ממנו, אוהב אותו, יקרה לי משהו, לא יקרה לי משהו, אלא הוא אליל, מה שהוא אומר אני עושה. זה נקרא עבודה זרה. רמב"ם, לא אני. אבל אני לא בטוח דרך אגב. לא בטוח, לכן אמרתי לך, אני לא יודע מה היה הפגנים של אז, האם הם באמת תפסו את האליל שלהם כמשהו בעל סמכות או לא. בהחלט יכול להיות שכן, אני לא יודע. בכל אופן, מה זה אומר בעצם? זה בעצם, כן. לא, הטענה שלו שבסופו של דבר, כשאתה עושה את זה מאהבה, זה לא לעשות את האמת לפני שהוא אמת, כמו שאמרתי בשביל הקודם, והגרם בהגדרה אחרת לאהבה, אלא אהבה באומה של לרצות את רגש האהבה של תוכי. בסוף אני עושה את זה בשבילי. אני עושה בשבילו משהו, אני אוהב אותו, אבל זה מספק אותי. אני עושה משהו בשביל מישהו שהוא אהוב עליי. זה מספק אותי. זה כמו השאלה של הספורנו, והמפרשים שם על יעקב, כן? הוא עבד ברחל 7 שנים, והיא בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אז המפרשים שואלים, מה זה? זה הפוך. הוא עבד 7 שנים, וזה נראה לו ימים אחדים, הרי להפך, אם אתה רוצה מישהי, אז אפילו אם זה כמה ימים, זה נראה לך כמו שנים. לא ההפך. אומרים, לא נכון, זה בגלל שאתה אוהב את עצמך. אתה אוהב את עצמך, אז אם אתה עובד יומיים, זה נראה לך שנתיים. ואם אתה עובד, אוהב אותה, אז לא אכפת לך כמה לעבוד, העיקר שבסוף תגיע. אז אפילו אם זה שנים, זה נראה לך ימים אחדים באהבתו אותה. כשאנחנו מדברים על האהבה פה, זה אהבה מהסוג הראשון. Okay? ואז בעצם הרמב"ם אומר כך, כל פעם כשאתה עובד בגלל שיקול של אינטרס, אז בעצם אתה עובד את עצמך, לא את האליל. זה לא עבודה זרה. גם האהבה ויראה של האליל, בסוף בסוף, זאת עבודה שלך. אתה עושה את זה בשבילך, חשבון אתה במרכז. אוקיי? עבודה של אליל זה כאשר הוא במרכז. אני עושה את זה כי הוא אמר. מי שהזכרתי שבמקרא המונח אלוהים משמעותו דיינים. נכון? אלוהים, אלוהים, 3 פעמים דיינים, מכאן לומדים שבית דין של 3 של הסנהדרין. למה? כי דיין זה מישהו שאתה צריך לעשות את מה שהוא אומר כי הוא אמר. לא בגלל שהוא צודק, לא בגלל שאתה אוהב אותו, ולא בגלל שהוא כלום. זה פשוט יש לו סמכות, מה שהוא אומר צריך לעשות. זה המשמעות של אלוהים. אלוהים זה מישהו שמה שהוא אומר צריך לעשות כי הוא אלוהים. ככה, זה הככה שדיברנו עליו קודם. כי הוא אלוהים, אין סיפות. זה לא בגלל שיהיה לי יותר טוב, או יהיה לי יותר גרוע, או יהיה עונש, או יהיה שכר, זה יעשה את העולם יותר טוב, זה יעשה את העולם יותר טוב, כל אלה חשבונות לא רלוונטיים. יכולים להיות נכונים, לא רלוונטיים, לא בגללם אני אמור לעבוד. אני אמור לעבוד כי הוא אמר. הוא האלוה. אלוהים פירושו מישהו שמה שהוא אומר חייבים לעשות. לכן למשל, וזה אגב כמובן לא רק בקשר לעבודה זרה, זה גם בקשר לקדוש ברוך הוא, זה אותו דבר. עבודה זרה והקדוש ברוך הוא זה בדיוק אותו דבר. זה אסור וזה חובה, או מותר וחובה, אוקיי? מה שאנחנו לומדים פה על עבודה זרה למהדרין, זה גם עבודת השם למהדרין. ולהפך, מה שהוא לא עבודה זרה, זה גם לא עבודת השם. אותו דבר. אז כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, זאת עבודה לא נשמעת. אהבה ויראה של הקדוש ברוך הוא. זאת עבודה לא נשמע. אתה צריך לעשות האמת מפני שהוא האמת, מה שאני דיברתי בשיעור הקודם. זה נקרא עבודת השם. כי קיבלתי אותו עליי באלוה. אני עושה את מה שהוא אומר כי הוא אמר. לא כי אני אוהב אותו, לא כי אני ירא ממנו, לא כי יש לי איזה חשבונות של רווח והפסד, שנייה אחת. אני עושה את זה כי הוא אמר, כי הוא האלוה. זה נקרא קבלה באלוה. קבלה באלוה פירושה שאני מקבל אותו על עצמי באלוה. אלוה פירושה מה שהוא אומר אני עושה. לא אהבה, לא יראה, לא כלום. אני יכול לתאב אותו. יכול לא לאהוב אותו, לא משנה בכלל, אבל אם הוא אומר אני עושה, זה נקרא עבודה. עכשיו כמובן, יש ערך לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה בקומה ב' וג'. בתשתית, אתה צריך לעבוד אותו כי הוא אמר, כי הוא האלוה. על גבי זה, יש מעלה נוספת, לעבוד אותו גם מתוך אהבה, ביראה והכל. אבל, איפה המבחן? בדיוק כמו שאמרתי קודם עם העגלי טל. אם בוקר אחד תתעורר על צד שמאל, לא אוהב אותו, לא ירא ממנו, לא בא לך, עדיין תמשיך לעבוד אותו, אם כן, אז זאת עבודת השם נשמע. לא אומר שלא צריך לאהוב ולראות ממנו, צריך לאהוב וצריך לראות, זה שתי מצוות, יש חובה לאהוב ולראות את הקדוש ברוך הוא. אבל המוטיבציה לעבודה צריכה להיות קודם כל שהוא האלוה, מה שהוא אומר צריך לעשות. על גבי זה יכולות להיות אהבה ויראה והכל. עוד משפט אחד, רק אני רוצה פשוט רק לסגור את המעגל הזה. תראו, יש סיפור חסידי על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל. הוא ראה פעם איזה יהודי יוצא מבית הכנסת עם טלית ותפילין, מתקן את הייצול של העגלה. באמצע התפילה ככה, החליט לנצל את הזמן. יצא החוצה ותיקן את העגלה. זאת אומרת, ריבונו של עולם, תראה איזה עם של צדיקים. הם מתפללים בבית הכנסת, הם מתפללים כשמתקנים את העגלה, הם מתפללים תמיד, כל הזמן מתפללים. איזה עם של צדיקים. ואני תמיד התייחסתי, כל סיפור החסידים זה סיפור עם הייסוס לילדים. בסדר, מה אתה מספר לסיפורים כאלה? אבל יש פה משהו שהוא מאוד עמוק לפי מה שאני אומר עכשיו. זה לא סיפור פשוט. כי בעצם הטענה היא כזאת, אם הוא באמת רוצה, הרי הוא לא יצא ידי חובת תפילה בצורה כזאת. אז למה הוא לא, למה הוא צריך כאן את זה? כשהוא בבית יתקן את העגלה בשקט, וישראל לא עבר פה. אז אנשים אומרים, לא, זה מצוות האנשים מלומדה. הוא רגיל, אז הוא הולך לבית הכנסת תמיד למרות שלא מתאומן. אני חושב שזה לא נכון. זה קבלה באלוה. ואני אומר, יש מצווה להתפלל? אני מתפלל, לא יודע, יוצא ידי חובה, לא יוצא, אני לא יודע כלום, זה יהודי פשוט, הוא לא יוצא כלום. אבל הוא כל בוקר מגיע לבית הכנסת ומניח תפילין. גם אם הוא יתקן את העגלה וגם הוא יעשה הכל. ועובדה, הוא לא נשאר בבית כדי לתקן את העגלה. יש לו איזושהי תחושה, הרבה פעמים יש ביקורת על אנשים, כאילו שלא מתפלל, אבל באים כל בוקר לבית הכנסת רק כי זה מצוות אנשים מלומדה. זאת התפילה הכי גבוהה שיש. שאני? כן, מניע, כן. טוב? למה? כי אתה עושה זה באמת, לא כי אתה רוצה את הצרכים שלך, ולא כי אתה אוהב, ולא כי אתה אוהב, ולא כי אתה אוהב, כי אתה יש חובה. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להתכוון. אנחנו בקומה ב', ג', ד', ג'. קודם כל צריכה להיות קומה ראשונה. קומה ראשונה היא שאני הולך לבית הכנסת כי יש חובה נקודה. כי בא לי, לא כי אני אוהב את השם, לא כי אני רוצה ממנו משהו, ולא כי אני לא רוצה ממנו. יש חובה להתפלל, זה הכל, נצטרך לצאת ידי חובה. זהו, וזאת תפילה נפלאה. למרות מה שכל המשגיחים מספרים לכם שזה לא שווה כלום, זה מלומודו, וכל מיני דברים כאלה, זה בוב קרסל ומשגיחים. תפילה נהדרת, לא מושלמת, אבל תפילה נהדרת. לא מושלמת, כי על גבי יכולות להיות עוד קומות. בסדר, הרבה, בהירה, זה כוונות, זה הכל בסדר. אבל בבסיס, אם יש רק את הקומות ההן, לא יצאת ידי חובה. אם אתה בא להתפלל כי אתה צריך את הצרכים שלך וכל מיני דברים כאלה, לא יצאת ידי חובה. צריך קודם כל לבוא כי יש מצווה להתפלל, ומצוות צריכות כוונה, צריך לצאת ידי חובה. זה קודם כל. אחרי זה יש כל הכוונות, ואהבה, ואירה, ומה שאתה רוצה. אוקיי? אז מה שאני רק אסיים, ואז תהיה שאלה סליחה על השאלה, מה שאני רק רוצה לומר זה, שימו לב עוד פעם לאותה נקודה. את החשיבות של הציווי מבחינת אופן קיום המצוות. כשאני בא לקיים מצוות, סתם מעשה הוא לא קיום מצווה. אני עושה אותו סתם מסיבות, אפילו סיבות טובות, סיבות קנוניות, אהבה ויראה של הקדוש ברוך הוא והכל, זה לא מצווה. או כי אני חושב שזה ראוי, זה מוסרי, זה מה שהרמב"ם אמר, שקראנו קודם, כל זה לא מצווה. מצווה זה אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, קיבלתי אותו עליי באלוה. זה נקרא מצווה. על גבי זה יש את כל המוטיבציות והרגשות והחוויות וכל מה שאתם רוצים, יכולים להעמיס על גבי זה, לא במקום. אחרי, על גבי. אבל קודם כל, מצוות צריכות כוונה, מצוות צריכות אמונה. קודם כל, הוא מצווה, ואנחנו מחויבים לעשות, כי זה אלוה. מה שאלוה, שמישהו אומר לי, תראה, אני מאמין באלוקים, אבל למה צריך לקיים את מה שהוא אומר? הוא לא מאמין באלוקים. אלוקים בהגדרה, זה גורם כזה, שמה שהוא מצווה צריך לקיים. אין מה לשאול שאלה, רגע, אני מאמין באלוקים, אבל למה לקיים את מה שהוא אומר? זה המושג אלוקים. זה כמו להגיד, אני יודע שזה לא מוסרי לרצוח, אבל למה לא לרצוח? המשמעות שלא מוסרי, פירושו שאסור לרצוח. אתה לא מבין שזה לא מוסרי לרצוח. או שאתה פשוט באמת לא מבין מה זה נקרא לא מוסרי לרצוח. אבל אם אתה באמת מבין את זה, אז אתה לא תשאל, רגע, אז למה באמת לא לרצוח? אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. אלוה, אתה מבין מה זה אלוה, אתה מבין שמה שהוא אומר צריך לעשות, זה הגדרה של אלוה. אין מה לשאול, אני מבין שהוא האלוה, אבל למה לעשות מה שהוא אומר? אתה לא מבין שהוא האלוה. לא, זה הגדרה של. כן, בואו, אם את אמונה זה א', זה בתוך המשחק, אם אתה לא באמונה אתה לא במשחק. אתה לא מדבר. מה? כן. לעשות האמת מפני שהוא אמת. לא, אין בעיה, עוד פעם, אין בעיה שיש לו רגש, זה לא הנקודה שלה, אבל מה המוטיבציה לעשייה? הוא צריך לעשות את האמת מפני שהוא אמת, זהו. זה האמת, מה זאת אומרת? זה האמת, צריך לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לא, עוד פעם, אם אתה עושה את זה בגלל זה, זה לפרנס את זה. אם האהבה שלך זה בקבוצ של הרמב"ם בפרק של הלכות תשובה, לעשות האמת לפני שהוא אמת, הוא קוראים לבין את האמת. לעשות האמת לפני שהוא אמת, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. לא, פרק י' בהלכות תשובה. ראינו את זה בשיעור הקודם. כן. זאת האמת שצריך לעשות מחת רוח לישות תשובה הזאת. זאת האמת מבחינת. הוא עושה את זה לא בשבילו, הוא עושה את זה כי זאת האמת. מה בדיוק, איך בדיוק להגדיר את האמת? זה לא כי אני לא חושב את זה. לא, אמרתי זה. אמרתי, יש שתי משמעויות למושג אהבה. הרמב"ם עצמו מתחיל בזה. בפרק י' בהלכות תשובה, הרמב"ם מגדיר אהבה לעשות האמת לפני שהוא אמת. אבל האהבה בהלכות יסודי התורה זה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כמו שמתחילים לדבר על אהבה. שתי משמעויות של המושג אהבה. שתי משמעויות שונות, שתיהן נכנסות תחת הכותרת אהבה. לא שואל, אהוב את השם, לא לשמע. אז רק מפרד מאוד נשאר, אבל הוא לא מקבל בכלל שציוויי הקדוש ברוך הוא מחייבים, אז באמת אני בספק אם זה בכלל מצווה. אם הוא לא מתכוון בפועל לקיים את המצווה שלנו, אז אף כמה נשמע. לא, להגיד שציוויים של הקדוש ברוך הוא מחייבים, והוא מבין. עדיין, מה שמביא אותו לעבוד זה היראה. לא יודע, יכולים להיות כל מיני אנשים, המוטיבציות המורכבות. אבל אם הוא מבין שיש אלוקים, שנתן תורה ושהתורה הזאת מחייבת, הוא במשחק. אולי, אנחנו, אתה יודע, גם אם אנחנו מבינים שזה נכון וזה מחייב, לא תמיד אנחנו עושים את זה רק בגלל זה. תמיד צריך לעזור לנו מסיבות שונות, עונש, שכר, כדי לעשות את זה. לא אומר שאנחנו לא מאמינים או לא מבינים שזה מחייב, בני אדם הם יצורים מורכבים, וצריך לעזור להם לעשות גם את מה שהם מאמינים בו. לא, השאלה אם מצווה היא מוסרית היא טובה או לא טובה, על זה נדבר בשלבים הבאים, שנדבר על הלכה ומוסר. אני חושב שאין קשר בין שני הדברים, אבל... זה הציווי פרטי. שהוא יחנך את בניו אחריו, אבל לא שהציווי הוא מחייב את בניו. זה מצוות חינוך, כמו לילדים. כשאני מחנך את הילד שלי, אז אני תפקידי לדאוג שהוא יקיים מצווה. ואת המצווה שהוא מקיים היא לא מצווה. אני רק מכין אותו לשלב שבו הוא יהיה גדול, ואז הוא כבר יקיים את זה מכוח הציווי, לא בגלל שאני חינכתי לו. חינוך מכין את הבן אדם להיות מצווה. טוב כשהוא מקיים, הוא מקיים לא בגלל החינוך, הוא מקיים בגלל הציווי. לא, לא, רמב״ם על זה מדבר, אגיד אנשי. ועל זה הוא אומר, על זה הוא אומר שלא. הוא אומר שרק החזרה בסיני, כי זה ציווי, זה ציווי, שם בכלל אין ציווי. אז רק תיאור של מנהג, על כן לא יכולים לזה. כלל קושייה, הרשב"א כבר מקשה את זה. צריך ציווי בשביל שאתה בדבר יהיה מצווה, אבל קבלה אצל חז"ל שבכל זאת זה ציווי. אבל זה ציווי שהוא נאמר לבניו של יעקב. זה עדיין לא ציווי שמחייב את עם ישראל מכוח מחויבות לתורה. לא, לא, לא ציוויים שמדברים. יש ערכים, חינוך, אבל אין ציוויים. ציוויים זה רק מכוח הר סיני. להתראות. יש על אביעזר, נתן אביעזר. זה ברור שלא. זה ברור שלא תיאור נכון. את עצמך נח או משהו כזה. יש נתן אביעזר פה מפיזיקה, כתב שני ספקים. עוד אחד. הוא כאילו מנסה כן לתאם בין הפיזיקה לבין התיאור המקראי. היא בספק עד כמה יש איזה ערך לדברים. אז אם זה...